טוב, אז ראינו ברית מילה. טוב, דיברנו פעם שעברה, צריך להשלים את זה קצת. את, מה היחס בין שתי הבריתות, ברית מילה וברית בין הבתרים? לכאורה עם ברית על הארץ, יש ברית אחת, לא צריך שתי בריתות. קצת דיברנו את פעם שעברה, אז בואו קצת נזכר בזה שוב. אז דיברנו בקצרה על המאמר הנפלא של הרב יואל בן נון, אני צריך לקרוא אותו, לא מספיק רק לדבר עליו, שמבחין בין שתי הבריתות בצורה הזאת. ברית אחת זה הברית שעוסקת שתי מדברות על הארץ, אחת מדברת על ארץ כנען, אחת מדברת על הארץ. ברית מילה זה על ארץ כנען, ארץ מגוריך, כן, ונתתי לך עוד זכר אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם. ארץ מגוריך, אספור שבע המגר, ארץ כנען המובחנת, המוכרת, בין דן לבר שבע. וברית המתרים מדבר על הארץ. כן, הארץ הרבה יותר רחבה, זה כבר גבולות הרבה יותר רחבים. מנער מצרים עד הנער הגדול, נער פרט. והרב בן נון רוצה לטעון שיש פה שתי צורות או שתי משמעויות לברית. ברית ארץ כנען מדברת יותר על העם, על העם שגר כאן, זה ברית שעוסקת בברית מילה, בהגדרת העם של אברהם, שהוא מקבל את ארץ כנען במובן של, במובן נקרא זה הדתי, הקדושתי, שיש ארץ קדושה, והמשפחה, משפחת אברהם, זוכה לרשת את הארץ הקדושה. ומי שגר בה, גר בארץ. זה לא משנה בדיוק עכשיו מי שולט בארץ, מה יש בארץ. עצם החיבור לאדמה, לרגבי האדמה, זה מה שהופך את המקום לקדוש. אז ברית מילה מדברת על ברית העם, שהופכת את העם לקדוש. ברית בין המצרים מדברת על השליטה, השלטון. כן, ידוע, אתה יודע, כי יהיה זרעך בארץ לא עליהם, אבל דובינו אותם 400 שנה. אז לא יהיה ארץ, אבל אחרי זה יחזרו לכאן, דור רביעי ישוב עונה, ויחזרו לשלטון שיש בארץ. אז יש לנו שתי משמעויות לקבלת הארץ. קבלה אחת במובן של הקדושתי, שלי במובן יותר של המצווה, של לשבת בארץ, קדושת הארץ. והפן השני זה פן יותר של השלטון והריבונות. וטוען הרב יואל בן נון, ששתי הבריתות מתקיימות בנפרד אחת מהשנייה, כמו יכול להיות שתהיה שליטה בארץ, ואז ברית בין הבתרים תעבוד. יכול להיות שלא תהיה שליטה בארץ, יש שליטה פה עוזרים, אבל עדיין ברית מילה עובדת, כי מקדושת הארץ, מישוב הארץ, עדיין קיימת, במשמעות של קדושת הארץ, עדיין קיימת גם כשעם ישראל לא שולט בארצו. ואז הוא הסביר את פרשת ואירן, ככה מסכם בקצרה את מה שראינו, פרשת ואירן, התחברו שתי הבריתות, גם הברית על הארץ, וגם הברית על השלטון, אם יוצאים מצרים, וחוזרים חזרה לארץ ישראל, אז גם יש שלטון בארץ, וגם מגורים בארץ, וככה שתי הבריתות מתחברות ביחד ליציאה ממצרים. טוב, הרחבנו קצת בטענה הזאת, ואפשר הרבה להתווכח, אני לא רוצה להתעסק עם זה, רק נגיד מה בעיקר צורם לי בגישה הזאת, מעבר לפרטים טכניים ופסוקים, שהם חשובים, אבל רגע נזכיר כמה דברים, אבל קודם כל במובן העקרוני, להגיד שיש חלוקה בין הישיבה בארץ לבין השלטון בארץ, זה קצת צורם. זה דבר שאנחנו לא מכירים אותו מבני התנך. להגיד שיש קדושה בארץ, בעצם הישיבה מה? לא משנה מי שולט בארץ. ויש קדושה בארץ, יש ברית על הארץ, קצת השלטון, לחלק את זה לשתיים זה נראה לי קצת טענה לא תנכית. כי בתנך זה דבר אחד. עם ישראל חי בארצו, כלומר עם ישראל ריבוני בארצו. זה הכוונה המגורים בארץ. אין בתנך משמעות של לגור פה בלי שלטון. לגור ברגבי האדמה הקדושה בלי שאנחנו שולטים בארץ. לא מצב דבר כזה. בתנך זה דבר אחד. אם אנחנו שולטים בארץ, אז אנחנו יושבים בה וגרים בה, ואם לא, אנחנו יוצאים לגלות ומאבדים את השלטון. אין מצב ביניים כזה. מצב ביניים זה שהרבה מדבר עליו, זה מצב של גלות. ככה המשך 2000 שנה בגלות. שהוא מצב לא טבעי, מצב מעוות, מצב חולני, שיש קדושה בארץ, למרות שאין שלטון בארץ. יהודים באים לגור בארץ, להיקבר בארץ בעיקר, כדי להרגיש שהם מחוברים לארץ הקודש, למרות שאין פה שום שלטון יהודי, ואין שום ממלכה יהודית. זה מצב מעוות, נכון שהתרגלנו לב 2000 שנה. תרגלנו לזה שארץ ישראל זאת ארץ הקודש, גם אם אנחנו לא שולטים בה. כן, התרגלנו שיש פה מקום קדוש, אז מה יש שאני מייחשב שולט בו? בוא תגיע לארץ, תיקח מאדמת הארץ קצת, שיהיה לך קדושה לבית. אבל זה מעוות, זו חשיבה גלותית שהשתרשה אצלנו, בגלל הגלות, אבל לא בעצם המצב האידיאלי, בטח לא יודעת מה שהתורה מכוונת אליו. מצד התורה, סליחה, חכינו לכם. מצד התורה, זה דבר אחד. השבת בארץ זה לרשת בה. כן? דיברנו על זה שכשהבחה ליצחק, טוב, אני רוצה להזכיר כמו שדיברנו פעם שעברה, כשיצחק מברך את יעקב ושולח אותו לחרן, אז הוא אומר משפט מאוד מאוד ברור. אני רק נקרא משפט אחד, לא נחיל בזה יותר מזה. ואל שדאי יברך אותך ויפריך וירבך ויהיה על כלמים, ויתן לך את ברכת אברהם ולך ולזרעך איתך לרשתך את ארץ מגוריך. אבל בנו רוצה לחלק בין ירושה למגורים. ירושה זה שלטון, זה כיבוס, זה שלטון, זה אחיזה מדינית. ומגורים זה לגור בארץ גם אין שלטון. אז הנה ברכה אחת, לרשתך את ארץ מגוריך. לא לגור בארץ מגוריך. לרשתך את ארץ מגוריך. אין משום של ארץ מגוריך בלי רשתך. בלי לירש אותה, בלי לכבוש אותה ולשלוט בה. אז לחלק את הברית הזאת, את הברית לשתיים, זה נראה לי קצת מלאכותי, בשפה של התנ"ך, מעבר לעובדה שלמה צריך שתי בריתות? למה צריך שתיים? אבל לא מצאנו שום מקום שהקדוש ברוך הוא קראת בריתות עם האבות. תמיד מוזכר הברית עם אברהם. זכרתי את בריתי אברהם, יעקב ובריתי יצחק, יזכור, כן, ברית אחת, לא מוזכר שתיים. אז לפצל שיש פה שתי בריתות שונות, נפרדות, אפילו קצת סותרות, זה נראה לי גם, לא, אין איזה עיגון בפסוקים, יש לנו ברית אחת עם האבות. טוב, אפשר עוד להרחיב הרבה, אני לא רוצה לחזור על זה. נגיע למה שאנחנו רוצים להגיד איתון, אנחנו רוצים איתון, שברית מילה זה הברית העיקרית. ברית מילה זה הברית על הארץ, ביני וביניך, ונזרחה אחריך את דורותם, להיות לך אלוהים, ונזרחה אחריך, ונתתי לך ונזרחה אחריך את ארץ מגוריך. נתתי לך, הכוונה היא שלטון. לא נתתי לך את ארץ מגוריך, אדמת הקודש לגור כאן, אין נתינה אלא שלטון. כן, זו ברכה אחת. מהברית שהקדוש ברוך הוא קוראת עם אברהם, היחידה זו ברית מילה היא ברית הדדית, שיש בה שני צדדים, השם מבטיח להיות לך לאלוהים ולתת לך את ארץ כנען, ואתה מבטיח לקיים את ברית המילה. זה ברית הדדית, כן, ברית השני, שני מצבים. זה הברית העיקרית של ירושת הארץ. ומה זה ברית בין המצרים? היא לא תוספת, היא לא פן אחר, משמעות אחרת של הארץ, היא פשוט העיכוב של ברית מילה. מה נאמר לאברהם בברית במצרים? כמעט כמעט מימשנו את הירושה של הארץ, אברהם כמעט קיבל את כל האזור הזה כאן בקרות המלחמה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, תדע לך, זה עוד לא, עוד לא. אמר משה, מה תיתן לי, ואני הולך הרירי, ולכאורה שום דבר לא מתגשם, ולקדוש ברוך הוא נכון, זה בכוונה. ההתגשמות תבוא עוד 400 שנה. ברית מילה תבוא עוד 400 שנה. כן, זה לפני שנחתה ברית מילה, אבל תקבל את הארץ, ותשב בה, ואת כל הבריתות שאנחנו מכירים מההמשך. לא עכשיו. כי לא שלם אבון האמורי עדנה, ובינתיים אנחנו גרים פה בארץ, יש השלטון של האמורי בינתיים. אז ברית המיתרים היא לא תוספת של ברית, היא בעצם המיקום של הברית. איפה לשים, מתי ממשי את הברית. בסדר? מכן הייתי רוצה לתת כותרת לשתי הבריתות האלה, הייתי אומר שברית מילה זה ברית על הארץ, שכולל כמובן ירושה וישיבה וכיבוש ושלטון ומדינה, וברית המיתרים זה על ההיסטוריה. בסדר, אתה יכול להגיד את זה ככה. הארץ מול ההיסטוריה. כלומר, ההיסטוריה מנוהלת פה. אתה תקבל את הארץ מתי שההיסטוריה תכוון. 400 שנה תהיה עכשיו בגר בארץ לא להם, ועבדו מינו אותם. אחרי זה תגיע לממש את הזכות שלך על הארץ. אז ברית המיתרים מגדירה את ההיסטוריה של העם. ברית מילה מגדירה את העם, את העם ואת הארץ, החיבור בין העם לבין הארץ, וברית בין המיתרים מתאר את הרצף ההיסטורי. מתי זה יקרה, מתי זה לא יקרה.
זה לא הרבה ביחד. כאילו, ברית מילה
והמימוש. כי לשני דברים שונים. ברית במצרים נאמרת לאברהם אחרי המלחמה. כי כמעט נימשנו, והכל התעכב, והכל נעצר, כי הרי אין בן בכלל, ואז אברהם שואל בצורה הכי חריפה, על הפער הזה שבין האידיאל הגדול, החלום הגדול, השאיפה הגדולה, להקים גוי גדול, ולברכו בכלל כל משפחות האדמה, לבין המימוש. אברהם לא מבין. כשהוא יצא מחרן, הבטיחו לו התחות גדולות. ושום דבר לא היה בשטח. ויש לך לגוד גדול, ואפילו בן אין. אז תמיד היה לנו פער שליווה אותנו לאורך כל הפרשה מתחילת לך עד עכשיו. אבל עכשיו זה פער שהתעצם. כי אברהם משחרר את כל העולם, מכניע את גדול העומר, והנה נכון הכל בידיו, אבל אין כלום, אין מי שיממש. עכשיו הפער בין החזון המציאות הוא הפער הכי קיצוני שיכול להיות. לכן אברהם מתעורר עכשיו ושואל, מה תיתן לי ואני אוכל לי? ובין משק ביתי או רשותי. השאלה שאברהם מתעורר דווקא כאן, כי עכשיו הפער הוא הרבה יותר עוצמתי. עומדו לו הקדוש ברוך הוא, נכון. יש הבטחה ויש מימוש ויש פער ביניהם. הבטחות התקיימו ועוד שנייה גם נכרות על זה ברית. עכשיו זה היה רק הבטחות, תיאורטיות. עוד שנייה נכרות על זה ברית. אבל כבר במה שאני אומר לך, זה לא לעכשיו. המימוש של הברית הוא יזכה.
אני
מסביר את זה בבית מילה. זה לא המימוש, זה העובדה. זה מעל הזמן, זה משהו על זמני. עם ישראל שייך לארץ ישראל, שייך לאלוהי ישראל. בסדר? ביתי לכם אלוהים, ואת ארץ מגוריך. עם, ארץ, אלוהים. המשולש הזה, זאת עובדה היסטורית על זמנית. היא לא מתממשת בפועל, כי יש היסטוריה שמנהלת את זה. ועכשיו 400 שנה זה לא יקרה, ואחרי 400 שנה זה כן יקרה. גם מתי זה מתממש בפועל, זה ברית בין בתרים. אני אומר את זה כאן, כי רוצה להוסיף עוד שתי הערות קטנות. א', פרשת וירא, מאוד מתבארת לאור זה. כן, אבל בינות דיבר על זה שפרשת וירא, שתי הבריתות מתחברות, וכאן, אני חושב, אם אני זוכר נכון, התחילת פרשת וירא, וראינו שבאמת יש מרמזים לשתי הבריתות. אבל אפילו שאני מסביר את זה, אז זה הרבה יותר מסתדר. מה עושה פרשת וירא? אומרת ככה, וירא אל אברהם מצחק וליעקב באל שדי. ושמי השם, לא הודעתי אליה. אל שדי זה שם קוד של ברית מילה. נכון? ויהי אברהם בן 99 שנים, וירא השם אל אברהם ואומר אליו, אני אל שדי. אל שדי זה הקוד. התגלית אליהם באל שדי, אבל שמי השם, לא הודעתי אליהם. מה זה שמי השם? דיברנו על זה, אני חושב, לא? שעוד דיברנו על הבדל. טוב, אז אני כבר לא נמר עכשיו. אל שדי זה קוד של ברית מילה. אבל מה זה שמי השם? שמי השם זה הפתיחה של ברית מהמתרים, נכון? ויאמר השם אל אברהם, ויאמר אליו, אני השם אשר הוצאתי לך מרוכזים ואתי לך את הארץ לרשתה. ברית מהמתרים זה אני השם. ברית מילה זה אני אל שדי. מה ההבדל? אני אל שדי, זה מובן שקצת דילגתי. תבדקו את זה. ברית מילה נפתחת ב-אני אל שדי, ותלך לפני ויהיה תמים. ברית בין המתרים נפתחת ב-אני השם אלוהיך אשר הוצאתי לך מרוכזים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה.
איך לשמוע
אותו מה שיש לי בין בתי לך? יפה, מה הכוונה? שם אל שדי זה הקוד של הברית. אל שדי יופיע עוד בהמשך, כל פעם שאב יעביר לבן שלו את החזון הזה, הוא ישתמש באל שדי. הזכרנו מקודם, כשיצחק ייתן ליעקב את הברכה, כן, בדיוק. הוא שולח אותו לחרן, אחרי שהוא גנב את הברכות, בעצם הוא לא גנב את הברכות העיקריות, את הברכות העיקריות הוא מקבל בעצמו בלי לנוב אותן, בסוף פרשת תולדות. אז איך כתוב? כמה מזמין קודם, סליחה, כן. קום לך פדן הארם, בית הבית שואל, אבי אמך, תיקח לך חמישה משם, מנות לבן אחימך, ואל שדי יברך אותך, ויפריך וירבך ויתן לכאן. זה הכל, אל שדי. יעקב גם בסוף ימיו יגיד, אל שדי נראה אליי בלוז בארץ כנען ויברך אותי. אז אל שדי זה הברכה שעוברת מאב לבן, מאברהם יצחק ליעקב, זה הברכה. זה ארץ כנען, זה תיאורי, זה תיאורטי, זה עוד לא מוחשי. זה אוצר שאנחנו מעבירים מאב לבנו, אבל אנחנו לא פתחנו אותו. הוא רק כהבטחה, חזון גדול של ארץ כנען, של ארץ מגוריך, ברית מילה, אני אל שדי. שם השם זה השם ההיסטורי, בסדר? השם מתגלה לאברהם בשם השם, בברית מן הבתרים, אומר לו, אני השם אלוהיך, שרציתי לכם אור כסדים, שם השם. כלומר, הרצף ההיסטורי הוא על שם השם. טוב, אני אפתח בסוגריים, לא יודע כמה דיבר על זה או לא, אני כבר לא זוכר. מה זה שם השם? טוב, בואו נדבר אחד, אני פותח בסוגריים קצת, חורג טיפה מה, אבל לא דיבר על זה, כנראה לא דיבר על זה בברית מן הבתרים. כן, אז נזכיר, שם השם. נזכיר פה את הסוד של רשב"ם. נזכרנו את זה. אז נזכיר שגם עכשיו, כן, הסוד של רשב"ם. רשב"ם שהוא בא לפרש את שם השם, הוא אומר, אני אפרש שם השם, אבל זה סוד גדול, אז אני כותב לך את זה בצורה שאף אחד לא יבין, והוא כותב את זה באטרש. תפתחו פירוש רשב"ם, מרתק, על, כן, על, אומר את זה על, פרשת שמות. כשהשם מתגלה למשה בסנה, שואל אותו, ואמרו לי מה שמו, מה הוא אומר להם, אז הוא אומר לו, אהיה אשר אהיה, כותב על בני ישראל, יש לך עניינכם, אהיה אשר אהיה. אז כותב הרשב"ם באטבש, כדי שלא יבינו, ואני אגלה לכם את הסוד, והוא אומר ככה, הוא קורא את עצמו אהיה, ואנחנו קוראים לו אהיה, ו' במקום ה'. מה זאת אומרת? כתוב פה שואל, איך קוראים לי? קוראים לי אהיה. אני אהיה, בגוף ראשון. איך קוראים? אז זה השם שהוא מדבר על עצמו. מי אני? אני אהיה. ושמי שהוא מסתכל על הקדוש ברוך הוא מדבר עליו בגוף שלישי, מה הוא אומר עליו? מי הוא? הוא יהיה. נכון? אם אני אהיה, אז הוא יהיה. רק את היוד השתייה, הופכים לבב. יוד כבב כן. כמו הוא מביא פסוק לקהלת, מה עובד לאדם בכל עמלו? הווה. כי נשור זה ה' יוד ה', אבל היוד הפך לבב. נכון? אחרי עין וב. אז יהיה הפך ליוד כבב כן. אבל המשמעות הוא שהוא יהיה. או בשון יחיר, או בשון רים, בגוף ראשון, אני אהיה. אהיה שלך, אני אליכם. מה זה אהיה? מה זה לשון עתיד? אהיה, לא כמובן שבעתיד, עכשיו אני לא פה, בעתיד אני אהיה. עתיד מה פירושו? בתנך, לשון עתיד? אני אהיה, ואהיה, ואהיה, משהו נצחי. כן? אז ישיר משה ובני ישראל. אז שר, הוא שר בעבר. יכול נתראה להגיד, אז שר משה, או מדבר ההיפוך, וישר משה את השירה הזאת. מה זה אז ישיר? משהו פעולה מצחית, נכון? כן, אז יבנה שלמה בית לאשר. כשרוצה להגיד כאילו אירוע משמעותי, שיש לו משמעות על היסטורית, אתה משמש בלשון עתיד, נכון? כמו איוב, סתם, אתה קודשים פה עכשיו כבר לבלשנות, בסדר? מה עושה איוב? והלכו בניו ועשו משתה בית איש יומו, מה עושה איוב? והיה כי יקפו ימי משתי, וישלח איוב וקדשם, הקריב קורבנות, למה? כי אמר אולי איוב אולי חטאו בניי וברכו אלו מלבם, ככה יעשה איוב כל הימים. ככה עושה איוב, מה זה ככה יעשה? ככה יעשה איוב, עתיד זה כאילו, עתיד ועתיד ועתיד, זה כל הזמן. בסדר? אז רוצה להגיד י' כבב קטע, אבל להגיד, הוא יהיה, הוא יהיה, הוא כל הזמן. אז שם השם הוא שם היסטורי. שזו על רצף הזמן, יש בו שמי שמנהל את ההיסטוריה, יש בו שמוביל אותה, מההתחלה ועד הסוף, הוא מעל הזמן, כבר בהתחלה שההיסטוריה כבר רואה את הסוף. השם השם הוא שם שמעל הזמן. שם אל שדאי הוא בתוך המציאות, כמו כל שאר שמות השם. שם הוויה, שם יוד כבב קי הוא, הוא שם הזמן, אלוהי הזמן. כן, אלוהי הזמן כבדה שהוא מעל הזמן, והוא מוביל את מה שקורה כאן. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, פרשת וירא, תראו איך הכל מתחבר עכשיו. וירא אל אברהם, יצחק ויעקב באל שדי. ושמי השם לא נודעתי להם. הבטחתי עם הרבה הבטחות. קרא שככה מסביר, נכון? הבטחתי עם הרבה הבטחות, אבל לא הגשמתי אותם. הבטחתי, כי זה אל שדי. אבל שמי השם, זה שמוביל את ההיסטוריה, עוד לא. למה? כי מה אמרה ברית ומתרים? לא עכשיו. אני השם אלוהיך אשר עשיתי לכם מרוכז דין, עוד עבר או שנה. השם השם שעד עכשיו עיכב את אל שדי, אני אבוא בקודם קצת, כן, שם השם שהקמת עכשיו את ברית מילה להתגשם, ועכשיו היא נגמרת. נגמרה ההשהיה שעשתה ברית בין המתרים לברית מילה. אני, אליכם עוד בני ישראל, אני השם, רוצאתי, ביצלתי וגלתי ולקחתי. עכשיו מתחיל לממש את ברית מילה. אז ברית המתרים מממשת את ברית מילה. היא מעקבת ברית מילה וממשת אותה. בסדר? אז ברית מילה זה הברית על העם, על הארץ, היא התוכן, וברית במתרים היא ההיסטוריה. בסדר? אם תרצו, בעצם אלה שתי המצוות המרכזיות של עם ישראל. עוד שנדבר על זה, בקשר של ברית מילה. ברית מילה ופסח. נכון? מה הם שתי מצוות העשייה החשובות ביותר, חמורות ביותר? לא שבת, לא יום כיפור, כן? גם לא תפילין. שתי המצוות החמורות ביותר זה פסח וברית מילה. למה? איך אני מודד את זה? כי שתי משקרת. שתי מצוות עשייה יחידות של המקרת. כל המצוות כולה... כן, שכולה שבת קדמת מהמצוות, ויום ציצית. זה אמירות יפות, חשובות מאוד. אבל כשמודק מבחן התוצאה, המצוות החמורות ביותר, מי שחילל פסח ומילה, דינו קרת. מי שביטל עשה, ביטל עשה. לא טוב, לא יפה. אבל העונש הוא מאוד מגדיר לי מה חמור ומה לא. למה פסח ומילה? כי מילה זה ברית מילה. ופסח זה בדיוק המימוש של ברית המתרים, זה האירוע ההיסטורי. מה זה פסח? מה זה קורבן פסח? זה קורבן על ההיסטוריה שלנו. נכון? מי שמשתתף בקורבן פסח, הוא מצטרף להיסטוריה של עם ישראל. ההיסטוריה של עם ישראל היא וקטור שיש לו נקודת התחלה מאוד מדויקת. בתדווה בניסן, בתיאת מצרים, שם מתחילה ההיסטוריה של עם ישראל. שם מתחיל קורבן פסח, שם מתחילה המצווה. שם מצטרפים עם ישראל. אתה רוצה להצטרף לרצף ההיסטורי, זה קורבן פסח. כן, אז קורבן פסח מדבר על ההיסטוריה של עם ישראל, וקורבן, ומצוות מילה מדברת על המימוש של ברית מילה. בסדר? אז פסח הוא בעצם המימוש של ברית בין בתרים. בסדר, כאן. טוב, כאן רק סגרתי בעצם רק את ההשוואה של שתי הבריתות, אני מרגיש שזה פשוט אותה ברית, רק עם מטרות אחרות.
אז למה ש...
אני חושב לא הפוך, דווקא אם תשאל אנשים מכירים יותר ברית מילה מאשר ברית בין בתרים. לא?
איזה ברית קראת
שם
אברהם?
ובין בתרים. למה זה מצחיק?
מילה זה מצווה
בתרים מצוות. בדיוק, למה זה מצחיק? כי כולנו יודעים להגיד את המילים ברית מילה. אבל זה הפך להיות חלק מהשם. יש מצוות מצה, יש מצוות פסח, יש בסולה, יש מצוות מילה. ברית מילה, זה מילה אחת כזאת. לא, זה ברית על המילה. נכון? כשאתה מקיים מילה, אתה לא מקיים ברית מילה. נכון? יש שם ברית מילה. לא, יש שם מילה. יש שם מצוות מילה. על המילה. כן, אנחנו אומרים ברית מילה, זה כאילו להגיד, זה שימוש כאילו, הפך אותם את הביטוי ל... כן? הברית היא על מצוות מילה. אז היום... עוד יהודי נכנס בבריתו של אברהם אבינו על מצוות המילה. זה המדויק, כן? אין לנו ברית. היום יש לנו ברית. מה זה אומרים ברית? יש ברית כל הזמן עם הקדוש ברוך הוא. היום יש לנו אירוע שמציין את הברית עם הקדוש ברוך הוא. ככה צריך לתת. כן, אז בהזמנה של הברית של הבנים שלכם תכתבו. כולכם מוזמנים למצווה שמסמלת את הברית שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא. אל תכתבו, כולכם מוזמנים לברית. ברית מילה. בסדר, אתה צודק, אבל בטענה, זה יותר מוכר כמילה ברית. טוב, אני רוצה להעיר עוד הערה קטנה על ברית מילה, דיברנו על זה קצת, על הברית, הברית עצמה. לא נכנס פה לכל הפרטים ההלכתיים של הברית, אני רוצה לדבר באמת על העונש המיוחד. כן, ברית מילה, פרק י"ז, אני אקרא את הפסוקים האחרונים. הימול לימול יליד ביתך ומשנה כספך. והייתה בריתי בבשרכן לעברית עולם, והרי זכר, אשר לא ימועל בשר עולתו, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה את בריתי אפר. בסדר, יש פה ברית, יש מי שמפר אותה, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. זה העולם שחמור על ברית מילה. אני רוצה לדבר קצת כמה מילים, לפתוח קצת נושא, אולי קצת לגדוש, אולי לא, על הנושא של קרת. מה זה קרת? בסדר, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. מופיע המון בתורה, יש המון קריטות, המון מעשים, איסורים בדרך כלל, שחייבים אליהם קראת. מה זה קראת? לא מוסבר בשום מקום בתורה. מה זה סקילה, שריפה, הרג וחנק, אני יודע טוב מאוד. איך סוקלים, איך שורפים. מה זה ונחרטה הנפש ההיא מהמאה? מופיע בכל מיני וריאציות, אבל מה זה ונחרטה הנפש ההיא? מה זה קראת? כן, יש לנו 36 קריטות, נכון? המשנה הראשונה מסכת קריטות, 36 עבירות שחייבים אליהם קראת. אבל מה זה קראת? לא כתוב. אז בואו נפתח את הנושא הזה, כי אני חושב שזה נושא מעניין, וזה גם מאוד חשוב פה למקום הזה כאן. קראת הכוונה היא לחתוך, נכון? לכרות ענף זה לחתוך אותו. מה זה נחרטה הנפש? מה זה לכרות נפש? אז יש שלושה כיוונים מרכזיים בפרשנים. זה מעניין, כי אין לזה שום מקום מפורש, קצת בחזל, אבל אין מקום מפורש מזה מה זה קראת. אז הפרשנים מתלבטים בשאלה, והם מגיעים כמה כיוונים. אז בואו נגיד את האפשרויות. בעיקר השאלה היא, מה ההבדל בין קראת לבין מיטה בידי שמיים? כי כתוב, מות יומת. נכון? יש לנו שלושה סוגי עונשים. יש עונשים שהם בידי בדין, בסדר? כן, צריך להרוג אנשים. עם הארץ הרגימו באבן. יש לנו דינים של מיטת בדי. אבל יש מצוות שעליהם התורה לא מחייבת את בדין, היא אומרת, מות יומת. ואנוכי אתן פניי באיש ההוא. או בניחתה הנפש ההיא. כאילו הקדוש ברוך הוא מעניש. איך הוא מעניש? מה העונש הקדוש ברוך הוא עושה? מה בדינוס אני יודע? מה הקדוש ברוך הוא עושה? לא כתוב, אז בואו נגיד כמה כיוונים. שלושה כיוונים מרכזיים. יש מיטות בדין, שזה דברים מאוד מוגדרים, מאוד מורים, מה בדין צריכים לעשות. יש מיטה בידי שמיים, כתוב מות יומת. ויש קראת, ונחתה נפש. טוב, קודם כל אפשר להגיד שאין הבדל. אין הבדל בין קראת, ובין בית השמיים פשוט ביטויים שונים. יש 36 קריטות, ועוד לא זוכר כמה, 20 מיטות בידי שמיים, סך הכל כולם אותו דבר. קדוש ברוך הוא יטפל בך. איך שיטפל? הוא לא צריכים להבחין. אבל אנחנו רואים כל הזמן, אנחנו מורגלים מחזל, שיש קראת, שבין בית השמיים, וזה אותו דבר. זה אותו חיוב. ומה חמור ממה, ומה האנשים. כן, חטאת, יש רק על מה שיש עליו חיוב קראת. חטאת בשוגג, יש על מה שיש עליו קראת במזיד. לא על מה שיש עליו בית השמיים. יש חילוקים מחטיים אפילו, בין קראת לבין בית השמיים. אז מה, אז כדי שיש הבדל מהותי בהם. יש עבירות שעליהם יש קראת, עבירות שיש עליו בית השמיים. אז מה ההבדל בהם? שניהם הקדוש ברוך הוא מטפל בך. אז מה ההבדל? טוב, נתחיל עם רש"י. רש"י פה גם אצלנו וגם במקומות אחרים אומר, קראת זה שהוא נחרט מהעולם, הקדוש ברוך הוא הורג אותו. טוב, הוא זה כמו מטפל בית השמיים. גם אותו השם הורג, מות יומת. אבל פה זה ערירי. גם זרעו נחרט. ככה רש"י אצלנו כותב. קראת זה מיטה בית השמיים פלוס ערירי. איפה רש"י לוקח את זה? בפרשת עריות, פרשת קדושים, פרשת היחמות. אז כתוב שם גם כן, ערירים יהיו. שם זה כל דיני העריות שיש להם דיני קראת. עכשיו התורה אומרת פעמיים, ערירי. סיגן שקראת שם ערירי. עכשיו מובן מה זה במיטה בית השמיים ובין קראת. מיטה בית השמיים זה איש עצמו מת, נענש. קראת, הוא וכל בניו. מה זה הוא וכל בניו? אם יש לו בנים הם ימותו, אם אין לו בנים אז גם לא יהיו לו. ואז האיש הזה נמת בלא בנים. ככה רש"י אומר. זה קצת שונה מחזל, כי חזל אומרים שערירי מופיע בפרשיית עריות בשתי מקומות, כי רק בשניהם יש ערירי. לא זוכר בדיוק איזה שתי עריות, אני נאמר ערירי, רק בהם יש דין ערירי. השאר הדינים זה קראת בלי ערירי. כלומר, זה לא מאפיין של קראת בכללו, כמו שרש"י מפרש, אלא זה תוספת חומרה על גבי קראת בשני מקרים בודדים. אבל אל תשליכים פה לכל דין קראת. טוב, קרה אפילו. פרשנים אחרים אומרים, וזה מופיע גם בחז"ל, שיש הבדל בין קראת לבין מיטה בית השמיים, שניהם האיש עצמו נפגע, רק האיש לא זרעו, אבל יש הבדל בגיל. בגיל. קראת ומיטה בית השמיים, זה אדם מת באמצע ימיו, אבל בגילאים שונים. איזה גילאים? יש כמה גמרות, חז"ל, יש בבלי וירושלמי, כן, אצלנו כתוב שגיל 50 זה קראת, וגיל 60 זה מיטה בית השמיים. קראת יותר חמור. אדם שנפטר בגיל 50 זה קראת. אדם שנפטר בגיל 60, מיטה בית השמיים. בירושלמי כתוב שקראת זה בין 50 ל-60. למה? כי על הלווים כתוב, אל תחריטו את שבט לוי. אנחנו חושבים שלווים עובדים עד גיל 50. זה לא משתדר לי. לא משנה. לא יודע, עד 50. ו-60 זה מיטה מדבר. מיטה מדבר, מה, אם מתו בין 20 ל-60, סימן שמיטה בית השמיים זה עד גיל 60. משהו כזה, לא זוכר את הפרטים בדיוק. ואז דנים, מה קורה אם אדם עבר את גיל 60? אז רב יוסף עשה מסיבה כשהוא עבר את גיל 60, הוא נפטר מדין קראת. אבל מה קורה אם אדם בן 61 אכל חלב? יש לו דין קראת, מה הוא יקבל? איזה עונש? וירושלמי כבר שואל, מה קורה אם אדם שכבר... לא, כבר אמר, כשרב יוסף עשה מסיבה, הוא אמר, נפטרתי מדין קראת, אמרו לו, זה קראת של שנים, מה עם קראת של ימים? אז אני יודעים שחזר, בבלי אצלנו רוצים לפתור את הבעיה. זקן בן 61 שיוכל חלב, יקח טוב קראת. לא קראת של שנים, קראת של ימים. מה הכוונה היא? ימות מוקדם יותר. אבל זה אפילו יותר חמור. כי קראת רגיל, עד גיל 60 אתה עוד סוחב. אני אשות לך בגיל 60. קראת של אדם מבוגר, יחתוך תוך ימיים ימות. כן? כך כתוב בירושלמי גם, שאדם מבוגר שעבר איסור קראת, מת על המקום. יש במסכת צמחות, ברייתא מאוד מעניינת, שהיא סופרת ככה, היא אומרת כאילו אדם שנהיה חולה, ומת בסוף, אז תוך כמה זמן הוא מת? אם הוא מת ביום הראשון, זה נורא ואיום. חלה ותוך יום מת, זה הלם. ביום השני גם, בעלה, לא זוכר את הביטויים, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, עד היום השביעי. אם הוא מת ביום השביעי, זה מיטת נשיקה, נדמה שככה כתוב את הספר. הוא מת שבעה ימים, לאט לאט ככה, תספיק להתפחד מכולם, ואז הוא מת. זה מיטה יפה. אז כתוב שם בתוספתא, בברייתא הזאת של מסכת צמחות, בשם רבי חנינא בן אנטיגונוס, תנא נדיר שלא מופיע בש"ס, שהוא אומר שעד שלושה ימים זה קראת. כלומר, אדם נפל למשכב, ותוך שלושה ימים מת, יום, יומיים, שלושה, זה כנראה קראת. אם הוא מת ביום הרביעי, זה מחלה רגילה טבעית. סיים את תפקידו בעולם. אבל אם הוא מת מתחת תופה כזו, זה תוך 3 ימים, זה כזה כזה. בסדר? הוא לא אומר מה קורה, מה זה מיטה בידי שמיים. הוא לא, 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 לא מבחין בידי שמיים, אני לא יודע להגיד מה מיטה בידי שמיים זה משהו אחר, אולי יותר זמן. אבל אוקיי, אני אסכם את כל הדעה הזאת, היא דעה שמדבר על, על זמנים. בסדר, מתי האדם מת? שהתשובה איך מבחינים במיטה שהיא עונש ובמיטה שהיא טבעית, לא יודע. אולי אדם סיים את תפקידו בעולם ולכן הוא מת, לא יודע. מתקשים פה, כי זה יתת דברים מדויקים, כן, אם אדם אכל חלב ולא מת עד גיל אחרי גיל 60, מה איתו, מה עם הקראת שלו? אך לא הקראת, קדוש ברוך הוא פספס את הרגע. טוב, אז זה, אבל זה עוד כיוון שני, להבחין בין קראת המיטה בשמיים בתאריכים, בימים. טוב, רציתי לדבר מהר. כיוון שני זה הרמב״ם, כמובן הרמב״ם, כמובן הרמב״ן, מרבה הפרשנים האחרים, שאומרים לא, כתוב ונכרתה הנפש ההיא. נכון, נכרתה הנפש ההיא מהמאה. הנפש נכרתת, לא הגוף. כלומר, האונס זה בכלל לא פה. האונס זה בכלל אחרי המוות. בסדר, יש גוף. הגוף חי 120 שנה, ואחרי זה מתפרק. אבל הנפש עולה למעלה. אנחנו יודעים שלפי הרמב״ם, הרי הנפש זה העיקר, זה העיקר האדם, מה שקורה באחרי שנמת. זה העיקר החיים של האדם. אז האונס של כרת זה שם. כלומר, הנפש שלו לא תזכה לעולה הבא, אלא היא תושמד לגמרי. זה העונש. ככה מסביר הרמב״ם. נכרתה הנפש ההיא מהמאה, הכוונה היא לעתיד לבוא. כלומר, לא תגבוא לאחרי המוות. הנפש שלו נאבדת ולא זוכה לכל העינוגים של העולם הבא שיש לכל נפש בעולם. גם הרמב״ם אומר בכיוון הזה, הרמב״ם אצלנו, אצלנו? כן, נדמה לי, שאומר שיש 3 חילוקים. לפעמים זה עונש לגוף, לפעמים לנפש, לפעמים לשניהם ביחד, תלוי ברמת החומרה של של החוטא. זה רק לעתיד לבוא. טוב, מה זה הבדל? מאוד ברור מה הבדל בין מיטה בין השמיים לידי כרת, בין כרת. מיטה בין השמיים, זה בעולם הזה. אדם מת, פתאום, חוטף כולן דרכים, זה מיטה בין השמיים. כרת, זה אדם מת, אולי כטבעי, אולי חטמולי 15 שנה, אבל אחרי זה הנפש שלו נחרטת לגמרי, וזה העונש הכי גדול שיכול להיות. כי העינוג הכי גדול, הפרס הכי גדול שיכול להיות, זה חיי העולם הבא, אחרי המוות. ואם אני לוקח לך את זה, אז זה העונש הכי חמור שיכול להיות. טוב, כל זה דברים יפים ומעניינים, כולם עדיין זו שאלה שאנחנו לא באמת יודעים. הכל זה השערות, הכל זה... התורה לא אומרה בשום מקום. גם לא מסופרנו בשום מקום בתנ"ך על מישהו שמת במיטת כרת. מה כתוב פעם איזה מישהו, אדם איזה... אחאב, מנשה, שהקדוש ברוך הוא דל אותו בכרת, אז הם יודעים מה זה כרת, כי בוא נראה מה קרה למנשה. אבל לא כתוב בשום מקום בתנ"ך שמישהו קיבל כרת. אז זה בעיה. אני רוצה רק טיפה קצת לנסות לחפש רמזים בפסוקים עצמם. אני גולש לך שם מברית מילה, אבל אחרי זה נחזור אליה, ממש בקצרה. אם אפשר למצוא רמז, מה זה קראת? כי בשום מקום לא כתוב, ונחתה הנפש ההיא, ככה כתוב בכל מקום. אבל אם אפשר, רוצה לחפש רמזים קצת מה זה קראת, אז זה צריך להסתכל בפרשת המולך, שירה יקרא. שם התורה קצת מרחיבה יותר, ואולי זה קצת תהיה לנו טיפה רמזים, אני אומר פה דברים ככה בזהירות, כי... לא באמת שאני מבין משהו אבל פה, אבל ננסה קצת לטעום. ויקרא פרק כף. שם יש לנו את מי שעובד למולך, והעונש שלו זה קראת. אבל שם יש לנו מאוד כמה דברים מעניינים. בואו נקרא את הפסוקים. מדבר השם משה לאמור. ובני ישראל תאמר, איש איש בני ישראל, הוא מנגר הרגע בישראל, אשר יתן מזרעו למולך, מות יומת, עם הארץ יגמרו בעם. אז דין של מי שעובד מולך, זה סקילה, מיתת בדין. ואני... אתן פניי באיש ההוא, והכרתי אותו מקרב עמו. כי מזרעו נתן המולך, למה תמיד את מקדשי ולחלל שם קודשי. אופה, יש פה לכאורה סתירה. גם סקילה וגם כרת, אז זה יכול להיות, הוא מת. מה אתה יכול לעשות לו? לפי הרמב״ם, מצוין, נכון? כי לפי הרמב״ם, בית דין הרגו אותו בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא ישמיד אותו לעולם הבא, חלוקה מאוד מסתברת, אולי זה הבסיס של הרמב״ם, פסוקים האלה. בית דין הורגים אותו בסקילה, אבל מה עם הנפש שנשארת חיה, אחרי המוות? אני נתתי פניי לאיש ההוא והכרתי אותו. אז כרגע זה אחרי המוות גם זה מצוין. מה נעשה עם כל מי שמחלק בזמנים? אפשר להרוג אותם פעמיים. גם בית דין הרגו אותו וגם הקדוש ברוך הוא ירוג אותו. פה זה קצת בעייתי. דווקא רש"י גם מסתדר פה. למה? כי אפשר לומר שאני, שהבית דין הורגים אותו ואני... יחוק את, גם את זרעו, עד שהוא יהיה ערירי, שהוא ימות ערירי. יפה, שזו השלמה של, ה, של, ה, של המיטה, ואז זה מפירה שזה מסתדר נהדר. מה שמעניין יותר זה המשך. תראו את המשך. פסוק ד', ואם הלם יעלימו עם הארץ את עיניהם מן האיש ההוא, בתיתו מזור למולך, לבלתי יעמיד אותו, אם עם ישראל יתרשל בעבודה שלו, ולא יעמיד אותו, מה יקרה? ושמתי אני פניי באיש ההוא ובמשפחתו, והכרתי אותו, ואת כל הזונים אחריו, לזנות אחרי המולך מקרב עמם. אני אעשה את זה. מה אני אעשה? אני אשמיד אותו. אבל מה כתוב כאן? תן לו שאשמיד אותו. והכרתי אותו, ואת כל הזונים אחריו, עוד לפני כן, ושמתי אני פניי באיש ההוא ובמשפחתו, והכרתי אותו ואת כל הזונים אחריו. לזנות אחרי המולך בקרב עמם. אני אטפל לא רק בו, בו, במשפחתו, וכל מי שהלך אחריו. זה מעניין. אז זה תוספת משמעותית יותר. בית דין הורגים רק אותו. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני אשים פניי בו, ובמשפחתו, וכל מי שהלך אחריו.
מתי?
לא יודע.
לא, אומר, מתי? אם זה מתעלמים ממנו.
כן, כן, אותי מתעלמים. שנייה אחת, אבל זה פותר לו את הבעיה, אני חוזר שהוא אחורה. אם אתם הורגים אותו מצוין, מה נשאר לי לעשות? לטפל רק בשאר. במשפחתו ובכל הזונים אחריו. אם אתם תתעלמו לגמרי, אני אפגע גם בו וגם במשפחתו וגם בכל הזונים אחריו.
למה? זה רק אם מתעלמים ממנו. יכול להיות שאם לא מתעלמים ממנו, הורגים אותו רק
ראשון. ואז מה השם עושה?
זה הפירוש של הרמב״ם ורש"י, כמו שאמרנו.
אוקיי, אז אני רואה מהסוף שיש פה חלוקה בין האדם לבין משפחתו. נכון? אוקיי, אפשר בכיוון של הרמב״ם, מסכים. אבל אני רוצה לשפיע את האפשרות השנייה שבני ישראל מתעלמים, אני רואה מה הקדוש ברוך הוא מוסיף כאן. ושמתי פניי באיש ההוא ובמשפחתו. כלומר, הקדוש ברוך הוא פועל גם על המשפחה. אז שוב, זה מזכיר את רש"י, שההבדל בין כרת לבין מיתת בית דין, שמיתת בית דין פוגעת רק באדם עצמו, וכרת גם בכל המשפחה. אבל אני רוצה להגיד פה משהו קצת אחר, ואני חושב שיש פה זה משמעות יותר עמוקה לשאלה. זה לא רק מי ייפגע, שלא רק האדם נפגע, גם הבנים שלו. בוא נקשיב למילים רגע אחד. מה זה אומר? ונחתה הנפש ההיא מעמיה. בכל מקום, כמעט בכל מקום כתוב, ונחתה הנפש ההיא מעמיה. מה זה מעמיה? נחתה הנפש ההיא מעמיה. בסדר? מילה שהופיעה רק בתורה, אין להם מגבילות בתנ"ך, אחר כך בתורה. הופיעה המון פעמים. כן, ונחתה הנפש ההיא מעמיה. או מקהל ישראל. או גם פה. כן, ואני אתן לפני בישוב, ונחתי אותו מקרב עמו. להיקרץ זה מהעם. להיקרץ זה מהעם. אז אמנם יש לנו ביטוי מקביל, שזה, כן, כמו שמופיע הרבה פעמים בתורה, ונאסף, ונחתה נפש מהמאב, יש גם ונאסף אל עמי. נכון? אדם שמת זה ונאסף אל עמו. כן, אברהם נאסף אל עמו, כן, לאסף אל עמיו זה למות. אז הרמב״ם יגיד פה, עוד פעם, לאסף אל עמיו, זה איכשהו להגיע לעולה הבאה, אז ונחרט מהמאב, זה נקרף מהעולה הבאה. המאב, המאב, גזירה שווה. אבל אני רוצה לפרש את המילה עמיו כפשוטה, לא יודע מה זה ונאסף אל עמו, ואני אדבר על זאת שנייה, אבל מה זה ונחרט מעמיו, שאתם אומרים זה להיקרט מהעם. להיקרט מהעם. האדם שחייב קרט, פורשו, נחרט מהעם. מה זה ונחרט מהעם? הוא ימות איכשהו, כן הוא ימות. כשהוא ימות הוא יקרט מהעם. אבל זה לא כשהוא יקבל עונש, הוא יפסיק לחיות. העונש הוא בכלל לא עונש פרטי. הוא עונש חברתי. כלומר, אני פוגע בך לא רק בזה שאתה עכשיו מפסיק לחיות. זה כמובן לא נעים בכלל. אלא אתה נחרף מהעם. אתה יוצא מהעם. שזה עיקר העונש. מי שמת, בית יוצא מהעם. אבל אתה יודע מה? גם אם לא תמות. אני אפילו לא יודע אם תמות בסוף. אתה יוצא מהעם. ונחרף מהעמיו, הוא יוצא מהעם. הוא נעלם. כשהקדוש אומר, ושמתי אני פניי באיש ההוא ומשפחתו, אני מבין, זה לא רק עונש גדול. אתה פוגע גם בך וגם בבנים שלך. כן, פוקד נבון אבות על בנים, הרבה בנים השלושים על רבעים, זה עונש גדול מאוד. זה להעלים אותו, זה להוציא אותו, לנתק אותו. הייתה כאן משפחה שהיא חלק מהעם, והיא נעלמה. או שהיא נעלמה כי היא מתה, כלומר מה קרה בפועל, אולי היא מתה. אבל המשמעות העיקרית של, של העונש זה, שהיא נחרטה מהעם, היא לא חלק מהעם אותה. אין יותר את העם, אין יותר את המשפחה הזאת. משפחה נחרטת מהעם. אולי זה העונש הכי חמור שיכול להיות. משפחה שנעלמת. אני חושב שהפסוק שהכי מחדד את זה, והכי מדגיש את זה, זה בברות. נכון? איך אומר בועז, בסוף המגילה. אני אקריא פסוק אחד, אני לא צריך לפתוח. ברות, סליחה. בועז אומר לבדין, נכון? בסוף המגילה. ויאמר בו, כן, פרק ד' פסוק ט', ויאמר בו אז הזקנים וכל העם, עדים אתם היום, כי קניתי את כל אשר לי מלך ואת כל אשר לך יום אחרון ויד יומי, וגם את רות המואביה אשת מחלון קניתי לאישה להקים שם המת על נחלתו ולא יקרא את שם המת בימי אחיו. זה ממש השוואה, נכון? להקים שם המת על נחלתו ולא יקרא את שם המת בימי אחיו. כלומר, מה זה יקרא את שם השם? מה זה להחריט שם המת מימי אחיו? מה זה ונחרטה הנפש ההיא מעמיה? שלא יהיה שם המת על נחלתו. אז פה זה בקשה של השדה, כי זה הדיון, הגולת השדה. אבל השדה מחוברת לעם, זה אותו דבר. להיקרת מהעם פרושו, להיות, לא להיות חלק מהעם. אתה לא חלק מהעם. אתה לא חלק מאיתם. כן, קרת פרושו, אתה יצא מהעם. זה כל כך ברור לי למה יש קרת, על שתי מצוות עשה בלבד, מה שדיברנו. פסח ויש במילה. כי אם לא נטלת לולב, יאללה, לא נורא. לא, שמרת שבת, בסדר, לא נעשת תפילים. לא עשית ברית במילה, ולא חגגת את פסח, אז אתה מחריד עצמך מהעם. זה קרת. אז מה ישראלי בך? מה, אתה לא שייך לעם. זה הפעולות שמבטאות את השייכות שלי לעם. למסגרת הלאומית, נקרא לזה האנושית, העם, זו ברית מילה, ולמסגרת ההיסטורית, שזו ברית מילה בתרים, שזו ברית מצוות פסח. זה מה שמאפיין אותנו. מי אנחנו? ברית מילה בפסח. זה הזהות הלאומית שלנו. לא עושה את הפסח? לא עושה את ברית מילה? אז במה אתה יהודי? אתה לא חלק מהעם הזה. דווקא שתי המצוות האלה שקרת, כי הם מה שמחברות את האדם לישראל. כן, הם מה שמחברות את העם לזהות הישראלית. לא עשית, אז אתה לא ישראלי. אני באמת חושב שקרת, אתם יודעים מה, גם אם הוא לא ימות בסוף. אבל אני אגיד כל מבחינה רוחנית, אדם שעבר עבירה של הדין קרת, אתה נחרט מהעם, אתה מסתובב בינינו, אתה גר איתנו, אפילו יכול שרת תעודת זהות כחולה. אבל מה ישראלי בך? מי שעושה את זה ואת זה ואת זה, אתה כבר לא ישראלי.
איך מרגישים את
זה? הברית מילה.
הברית מילה והרבה זמן,
מהמאות,
בצבא,
כן. שתי מצוות, הברית מילה כבר גמר אומרת, שזה מצווה שעם ישראל מסר את נשו עליה, ולכן יפה לא נחלקת מעם ישראל. אתה רואה, היום, לא רוצה להגיד כל, כי יש כמה שוגעים שלו, אבל רוב מוחלט של היהודים עושים ברית מילה, כמה שהוא רחוק וכמה שהוא... זה הזהות הלאומית שלנו. אז אני רק רוצה לסכם. מה זה קרת? אני חושב שקרת, העונש של הקרת הוא יותר המשמעות שלו, פחות הפעולה. איך הוא מת? מתי הוא מת? שי התפלפל לו שאלה מעשית. תנו לקדוש ברוך הוא להכריע בזה. זה לא מעסיק אותנו. אבל מה המשמעות של קרת? אני חושב שקרת פרושו, אתה לא חלק מאיתנו. אם אתה לא חלק מאיתנו, אז גם אתה יכול להיעלם מהעולם. זה לא יפריע לאף אחד. כן? ומשפט אחרון, 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 בכל הקריטות, אני אומר, בסוף קדושים, משפט אחרון, מת, נסיים בזה. פרשת קדושים, סוף פרשת קדושים, כל הקריטות שיש על ההריות, נכון, התורה מסיימת בעוד משפט, אומרת, כל אלה יקבלו קראת, טוב, משפט אחרון, איפה אנחנו? בסדר, ונחרטו שניהם מקרב עמם, וכו' וכו' וכו'. ועל זה מסיימת התורה, ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי ועסקים אותם, ולא תקיא אתכם הארץ שאני מביא אתכם שם לשבת בה, ולא תלכו בחוקות הגויים שאני משלח לפניכם, כי את כל הסיבוב הקוץ בם אמר להם, אתם תשמרתם את מתם, ואני אתן לכם רשות הארץ ומתחי ודבש, וכו' וכו' וכו'. כלומר, קראת פרושו לא רק קראת מהעם, אלא גם קראת מהארץ. וזה מאוד מובן, כי ברית מילה זה... הסטט שלנו דבר אחד, העם והארץ זה דבר אחד. אם אתה קראת, אם אתה לא חלק מהעם, אז מה לך ולארץ? אז אני זוכר מהארץ. אדם שיצא מהארץ, נגיד פה משפט קצת חמור, אז הוא חיי קראת. נכון? מה ישראלי לך? אתה לא בארץ, אז מה אתה עושה פה? גם אם הוא שומר מצוות לחלוטין, נחרבת מעמיו. מה, אבל אני חלק מהקהילה שומר ארצות הברית. כן, אבל הקהילה בארץ זה הקהילה, זה עמיו. ארץ ועם זה דבר אחד. זה פה. אתה לא עושה את המדרים האלה, אז אתה נחרף מהעם ומהארץ. מה שייך לך? אז יכול להיות שהרבה אנשים שמסתובבים פה, חיים שלמים, בריאים, והם חלק מגרים פה בתוכנו, אבל הם מבחינתנו מקראת. מבחינתנו לא חלק מזה. מי שאמר על איסורי קראת, הוא לא חלק מהזהות הזאת. ומי שאמר על ברית מילה, אז באמת מה ישראלי לך? אז הארץ תקיע אותך. הארץ תקיע אותך, כי מקיע את כל מי שלא שייך לברית, מי שלא שייך לעם. ואם אתה נחרפת מהעם, אז גם נחרפת מהארץ. כל זה יצר ברית מילה. יצר את החיבור הזה בין העם לבין הארץ, שכל מי ששייך אליה הוא חלק מהברית הזאת. מי שלא, אז הוא נחרט מעמיו, הוא נחרט מהברית, הוא לא שייך אלינו, הוא לא חלק מאיתנו. טוב, כל זה בקצרה קצת על ברית מילה. בסדר?
בסדר,
טוב, חזקים וברוכים.
תודה רבה.